ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא קמא דף כ"ח ח'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בסוף דף כ"ח עמוד א'. נשברה כדו ברשות הרבים. הכד הזה היה מלא מים, והוחלק אחד במים, או שלקה בחרסי. כמובן הכד הזה שנשבר נוצר חתיכות של חרס, ומישהו עבר שם ונחבל. חייב בעל הכד הזה, בעל המים, חייב לפצות על נזק אותו עובר אורח. רבי יהודה אומר, במתכוון חייב, באינו מתכוון פטור. להסביר את רבי יהודה אנחנו נשאיר את זה לגמרא מאוחר יותר. הגמרא, אמר רבי יהודה אמר רב, לא שנו אלא שתנפו כליו במים. החיוב פיצוי שמוזכר במשנה זה אך ורק אם בגדיו התלכלכו במים, וזה בניגוד לנזק גופו שנראה בעמוד הבא. אבל לפני שנתקדם לשם, נלמד ביחד רשי בכאן דף כ"ח עמוד א' בסוף הפירוש רשי, אלא שתנפו כליו במים. ואנחנו כעת עוסקים בשיטת רב, כי בהמשך נראה שמואל שיש לו גישה אחרת. דרב מוקי למתניתים כשלא הפקיר את מימיו. המים כאן שמזיקים הם מים שנשארו בבעלות הבעלים, הוא לא הפקיר את המים. הלכך נמצא שניזוקו כליו של זה, אותו עובר אורח ניזוק במה? בממונו של זה. והווי כי שור, בעניין הגדרת המזיקים, יש לנו שור, יש לנו בור, כמובן יש עוד אבות נזיקין, אבל ענייננו, שור הוא מייצג ממונו של אדם שמזיק. וזה בשונה מבור שמזיק, שדיניו שונים. אז לפי רב, המים האלו הם אינם מתפקדים כמקור של תקלה גרידה, אלא הם משמשים או דומים לממון של אדם שמזיק. ולכן אנחנו אומרים ש לכלוך הבגדים של אותו עובר רוח הוא יכול לגבות פיצוי עליהם. ממשיך הגמרא, אבל אנחנו ממשיכים כאן לעמוד ב', אבל הוא עצמו פטור. אותו עובר אורח שהוזק בכך שהוא החליק על המים, בעל המים יהיה פטור על נזקי האדם. למה? קרקע עולם הזיקתו. הקרקע אין לו בעלים, הקרקע שעליו מדובר פה, אין לו בעלים. כי אמרית כמי לשמואל, רב יהודה מספר לנו, כשאני אמרתי את זה לשמואל, את החילוק בין נזקי כלים לנזקי גופו, כפי שרב הציג את זה, רב יהודה מספר לנו, שאמר לי שמואל הגיב, מכתי. אבנו וסכינו ומסעו הם פריטים שהם בבעלות אדם, והמקביל כאן זה המים. מבורו למדנו, המים האלו הם מתפקדים כבור, זה מה ששמואל אומר. ובבור יש פסוק, אנחנו הבאנו את הפסוק בשוליים למעלה, וכתוב בשמות פרק חפל הפסוק למגים, וכי יפתח איש בור, או כי יכרה איש בור ולא יחסנו, ונפל שם שור או חמור, בעל הבור ישלם כסף, ישיב לבעליו, המת יהיה לו. אז בפסוק מוזכר שור וחמור, הם לא סתם דוגמאות, אלא הם באים למעט דברים אחרים שאין עליהם חוב פיצוי. וכך הגמרא אומרת כאן, וכולן אני קורא בהן שור, על זה בעל הבור יהיה חייב לפצות שור שניזוק בבורו, ולא אדם. אבל לגבי אדם אין פיצוי. אגב, הפסוק הזה מדבר על מיתת השור, כי כתוב בסוף פסוק למד דלת, והמת יהיה לו. זה לגבי אותו שור חמור שנפל לבור, המת יהיה לו. וכאן אנחנו מדייקים, על מיתת שור יש חיוב פיצוי לבעל השור, ולא אדם. אם אדם מת בבור, אין חובת תשלום. חמור ולא כלים, והני מלילינין קטלה, כמו שאמרנו עכשיו, המיעוטים האלו שאנחנו ממעטים, אדם ממעטים כלים, אין חיוב בכלים, על כלים שנשבו בבור, זה לגבי קטלה, כלי שנשבר זה מיטת הכלי, שבירתו הוא מיטתו. זה לגבי קטלה, אבל לעניין נזיקין, אדם חייב וכלים פטורים, אבל לגבי נזקי אדם יש חיוב פיצוי. אדם הניזוק בבור, בעל הבור צריך לשלם על כך. יש בגמרא כאן הרבה פרטים שאנחנו נגלה אותם תוך כדי לימוד הרש"י. אני אומר בהערה אישית, בעניין נזקי בור יש הרבה ידיעות שנוספים תוך כדי לימוד הפרק הזה בפרט ובמסכת בכלל. אנחנו נראה את התופעה הזאת דרך רש"י כאן, והבנת הסוגיה במלואו יושג לדעתי אך ורק אחרי שלומדים כמה וכמה דפים בעניין נזקי בור, ואז מצרפים את כל הידיעות כדי לקבל תמונה שלמה. אז עם ההבנה הזאת נתקדם בגמרא. אז בינתיים שמענו את עמדת שמואל, ונגיד ממבט שטחי אנחנו רואים שלפי רב אדם הניזוק יהיה פטור, כלומר בעל התקלה יהיה פטור, ולפי שמואל בעל התקלה יהיה חייב על נזקי אדם. כפי שאמרתי, יש להוסיף כמה וכמה פרטים כדי להבין במה בדיוק רב ושמואל חולקים. וממשיך הגמרא ואומר, ורב הני מילי שתקלה נלמד מבור, מה ששמואל אמר, מתי אומרים כך? איכה דאפקירינו, שהוא הפקיר את התקלות, אז הם דומים לבור. בור לפי רב שהתורה מחייבת עליו, זה מדובר באדם שחפר בור ברשותו והפקיר את רשותו ואת הבור. אז בור המחייב זה שהוא מופקר, אבל היכד לא אף קירינו, כמו שהסברנו מקודם לגבי המים, ממונו הוא, זה ממון המזית, ולכן חייב על תינוף הבגד ופטור על האדם, כי המים לא הזיקו לו. ולפי שמואל אנחנו נראה דרך רש"י, ופי שמואל גם בלי הפקר הווה בור, ולכן לפי שמואל אחרי שדורשים את הפסוק חמור ולא כלים, יהיה פטור על הנזק שנגרם על ידי מה שמוגדר כבור. לפני שנתקדם בגמרא, אתם רואים לפי הסימונים שאנחנו עומדים לקראת קושיה ארוכה, ובסוף, לקראת סוף הקושיה, הגמרא תאיר, אחרי שלומדים את המקור התנאי שמצוטט ונמצא במסגרת בגמרות שלנו, אתם יכולים לראות כתוב בגמרא אחרי המסגרת רישא קשיא לרב ספר קשיא לשמואל. אז אנחנו מביאים מקור שבעצם מהווה קושיה על רב וגם על שמואל. אבל כפי שאמרתי, לפני שנתקדם, נעמיק קצת בשיטות רב ושמואל דרך רש"י. בשורה שנייה, שרב אמר לגבי נזקי אדם שהוא החליק על המים וקיבל מכה על האדמה, הגמרא אמרה קרקע עולם היא זיקתו, מרש"י, ובשורה שנייה הוא ממונו של זה, המים האלו שהוא לא הפקיר, גרמה באלמא עבדי, הוא גרם לאדם להחליק, אבל המים לא פגעו באדם. ורב לטעמי דאמר לקמן, בור שרבה עליו תורה להבלו ולא לחוותו. כל חיוב בור כשמדובר בנזקי אדם זה ההבל. ההבל נקרא לזה המחנק שסובל אותו שנפל לתוך הבור, ולא הפיצוי שהתורה מדברת עליו לגבי בור, לא בגלל החוותה. ממשיך רש"י, מבורו למדנו פרק כמה, למדנו בפרק ראשון שהאבנו, סכינו, מעשו שהוא אדם השאיר ברשות רבים, הם דינם כבור, ואמרנו שיש מחלוקת האם זה רק אם הוא הפקיר אותם או גם אם הוא לא הפקיר אותם. שור, ממשיכים ברש"י, שור ולא אדם, חמור ולא כלים, כך שמואל ביסס את הפסק שלו שעל תנפו כליו במים הוא לא יהיה חייב. אומר אני עצמי בשלב הזה רוצה קצת להסתייג, כי אנחנו מדברים נראה בשבירת כלים, על זה הפטור. אני לא חושב שטינוף הכלים הוא בדיוק אותו דבר, אם כן זה מין לכלוך שאי אפשר לחבס אותו. אומר רש"י, למדנו את זה, שור ולא אדם, חמור ולא כלים, והני מילי היכה דמית האדם, תקרא במיטה משתי. הפסוק הוא מדבר על מיטה, דכתיב המית יהיה לו, אבל בנזק אדם חייב בעל הבור, תקרא מכופר ממעטינן. כשמדובר בנזק אדם, הבעל הבור חייב, כי סך הכל המיעוטים האלו, שור ולא אדם, זה רק מעניין כופר. כופר זה תשלום שמשלמים בשעה ששור של אדם, ממונו של אדם, הרג בן אדם. וכלים פטורים על נזקי כלים, פטור בעל הבור דשבירתן זוהי מיטתן. ומתנה ממימיו המים שהוזכרו בורו הוא. אילכך, כי חייב, מתי יש חיוב על נזקי הגוף חייבי ולא על הכלים. ואם אנחנו מציינים את הנזק של תינוף כלים, נצא מהנחה שתינוף כלים הוא איזושהי דבר שנחשב כשבירת הכלי, ולכן הוא פטור. ממשיך רש"י, ורב הני מילי דתקלתו למדנו מבורו, מה ששמואל ציין שתקלה נלמד מבור, דאפקירינו כי בור, שהוא הפקיר אותם פריטים שהיו מקודם בבעלותו, אחר כך הפקיר אותם ואחר כך הם גרמו תקלה, כי בור דסבר רב, בור שחייבה עליו תורה בהפקיר רשותו ובורו הוא דחייבתו. שאדם חפר בור ברשותו ואחר כך הוא הפקיר גם האזור מסביב וגם הבור עצמו. אבל לא הפקירינו, ממשיך רש"י, ממונו הוא, זה נקרא ממון המזיק, ומשורו למדנו, הלכך, תינוף כלי, ממונו דמזיק עבד. מים שהוא לא הפקיר, כמו שור המזיק. אבל נזק הגוף, בקשר לאותו החלקה על המים שהם בבעלות אדם וניזוק האדם עצמו, מה הזיק אותו? קרקע עולם עבדה. עד כאן שיטת, הסבר שיטת רב. ושמואל סבר בהפקיר רשותו ולא הפקיר בורו נמי משתי קרא. ההגדרה של בור זה גם במקרה כזה שלא הפקיר את הבור, הוא פתר בו את הכלים, וראינו את זה ליעל. שמואל אמר חמור ולא כלים, גם אם מדובר בבור שלא הפקיר. הלכך מתניתין, אף אגב זה לא הפקרינו בורו הווי המים האלו, גם אם הוא לא הפקיר אותם, דינם כבור. ומאי דקטני חייב בהזק גופו כמיירי ולא בכליו, כי המיעוט חמור ולא כלים, גם אם הוא לא הפקיר את הבור, הבור יש פטור על כלים שניזוקו. ואף אגב דקרקע עולם עבדה לי, בעניין נזק גוף האדם, למרות שחוותה הוא החליק על המים ונחבט בקרקע עולם, חייב. ושמואל תמיד אמר לכמן, בור שחייבה עליו תורה להבלו וכל שכן לחוותו, ואף אגב דקרקע עולם אז כתה. אז עכשיו שוב פעם, לפי רב, כשמדובר באותם מים שהוא לא הפקיר, אז חייב על הכלים, כי מדובר בממונו כמו שור המזיק, וגבי הבן אדם המים לא פגעו בו, הוא החליק עליהם, וקרקע עולם שאין לו בעלות הזיק את האדם, אז אין מי לתבוע, לכן לפי רב פטור על נזק האדם. ולפי שמואל הסיפור הוא הפוך, על הכלים הוא יהיה פטור, נכון, גם אם הוא לא הפקיר, אבל עדיין דין בור קיים, ודרשנו חמור ולא כלים. לגבי נזק אדם, שמואל סובר שהתורה מחייבת לא רק על ההבל, אותו מחנק, אלא גם על חוותה, גם אם מדובר שהחוותה הייתה על קרקע עולם, אבל זה בא עקב התקלה, המים. המים, כפי ששמואל מגדיר אותם, בין אם הוא הפקיר אותם, בין אם הוא לא הפקיר אותם, זה בור וחייב על נזקי אדם. וכפי שאמרנו מקודם, אנחנו מתחילים פה קושיה ארוכה, מטיב רב הושעיה. ונפל שמה שור או חמור. זה הפסוק שציטטנו מקודם, שהוספנו במלואו למעלה בשוליים. והדרשה ממשיכה, כמו שלמדנו מקודם, שור ולא אדם, חמור ולא כלים. מכאן אמרו, נפל לתוכו שור וכליו ונשתברו, חמור וכליו ונתקרעו. חייב על הבהמה ופטור על הכלים. יש כאן שלוש שורות שהקפנו בסוגריים, כי הלשון שבתוכם צריך תיקון, והלשון המתוקנת מופיע אחרי הסוגריים. אז עם ההקדמה הזאת נלמד את הקטע ישר. למה זה דומה? לאבנו וסכינו ומסעו שנלחם ברשות רבים וזיקו. הגמרא שואלת, אתה אומר לי עכשיו שהמקרה של הבור הכתוב בפסוק הוא דומה למקרה של אבנו סכינו. עד רבה, שואלת הגמרא, מה דומה לזה מבעי אלי? אנחנו אם רוצים לחפש דימויים, דברים הדומים, אז אתה מתחיל עם הפסוק שמתאר בו הקלאסי, הידוע, ואז שואלים מה דומה לבו שבפסוק. אז זה טענת הגמרא. אלא, מה דומה לזה? מה יכול להיות דומה למה שכתוב בפסוק? כלומר, מה דומה לבו הידוע, איך נקרא זה, המסורתי? אבנו וסכינו, מסעו שניחן ברשות הרבים והזיקו. לפיכך, אם יטיח צלוחיתו באבן, חייב. אנחנו הוספנו בין השורות רישה וסיפה כדי להקל על הגמרא כעת. רישה שדיבר על אבנו וסכינו הם דומים לבו, ומוסיפים בו, מן הסתם הוא לא הפקיר אותם. אז הם תקלות בבעלות אדם, והמקור הזה אומר גם אלו פריטים ששייכים לאדם שהם לא הופקרו, גם אותם דינם כבור. וזה קשיה לרב, כי רב אמר, והדגשנו זה מקודם, שהם לא הופקרו לפי רב דינם כשור, ממונו של אדם. וכאן אנחנו אומרים לא, ההגדרה של פריטים שהם מהווים תקלה, גם אם הם בבעלות, דינם כבור. וההבדל הגדול בינתיים הוא שאצל בור יש לנו את הדרשה, שור ולא אדם, חמור ולא כלים. והדרשה הזאת היא אופייני לבור, לא לממון המזיק. אז הרשע כאן שאומר שהפריטים האלו, אבנו, סכינו, מסעו, הם דומים לבור, מן הסתם, הם לא הופקרו. וסיפה, קשיה לשמואל. כי בסיפה אנחנו רואים חיוב על כלי שניזוק על ידי הבור. חיוב. וזה לא כשמואל. שמואל אמר שיש לדרוש חמור ולא כלים. רשי מחדד בדיבור המתחיל קשיה לשמואל, דהשת משמע, בזה שאתה אומר שיש חיוב תשלום על הצלוחית שנשבר, משמע משורו למדנו, כי אם היה אם היה הלימוד מבור, היה פטור על שבירת הצלוחית, כמו שאמרנו, חמור ולא כלים. ממשיך הגמרא, ולתעמך, אתה שהבאת, אתה זה רבי רבושיה, שהביא את המקור הזה כקושיה על רב מצד אחד, על שמואל מצד שני, תקשילך אי גופה, רשע פטור וסייף החייב, המקור הזה סותר את עצמו. ברשע ראינו פטור על הכלים, ובסייף ראינו חיוב על הכלים. אלא, ממשיך הגמרא עם תשובה, רב מתרץ לטעמי ושמואל מתרץ לטעמי, כל אחד מיישב את המקור לשיטתו. רב מתרץ לטעמי, במה דברים אמורים שאבנו דומה לבור ופטור על הכלים? כשהפקירן, אם הוא הפקיר את התקלות האלו אבל לא הפקירן, חייב. לפי כך הטיח צלוחיתו באבן, חייב. כי בשלב הזה מדובר שהוא לא הפקיר אותם. אם הוא לא הפקיר אותם, מדובר בממון המזיק, כמו שור המזיק, שחייב על נזק כלים. אז מה שכתוב ברשע שפטור, אז רב מסביר כי מדובר על הפקירן, ובזה הם דומים לבור, בור של רב, כמובן שבור חייב רק אם הוא הופקר. הגמרא ממשיכה, ושמואל מתרץ לתמי, השתא דאמר אבנו סכינו מסעו כבורו דמי. אחרי שהמקור קבע כך, לרבי יהודה, לפי השיטה התנאי, לפי שיטת רבי יהודה, דמחייב על נזקי כלים בבור. רבי יהודה לא דורש, כמו שהזכרנו מקודם, חמור ולא כלים, אלא לפי רבי יהודה בור כן חייב על נזקי כלים. לפי כך התיח צלוחיתו באבן, חייב. בשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מדי, אתם רואים מספרים רומאים 1, 2, שני לשונות ברבי אלעזר, בדין נתקל בקרקע ונשוף הכלי באבן. נשוף הוא לשבר באבן, אבן ששייך לאדם. אומר הגמרא, אמר רבי אלעזר, לא שנו שהטיח צלוחיתו באבן חייב, אלא שנתקל באבן ונשוף באבן. אותו אדם שנשא את הצלוחית, הוא נתקל באבן עצמו והכלי נשבר על האבן, אבל נתקל בקרקע ונשוף באבן פטור. הסיבה לכך, כי הקרקע הוא הגורם העיקרי, והקרקע אין לו בעלות. כמן, זה שאמרנו שהוא יהיה פטור, שבעל אבן לא חייב לשלם, הגישה הזאת של האמורה רבי אלעזר, זה לא כרבי נתן. רבי נתן, אנחנו למדנו, הזכרנו אותו בעבר, למרות שעיקר הסוגיה שבו מופיע רבי נתן, זה עוד בהמשך הגמרא. מדובר אצל המקרה שרבי נתן משתייך אליו, מקרה ששור דחף בעל חי אחר, שור חברו, לתוך בור. אז יש בעלים של השור ויש בעלים של הבור. אם אני לא יכול לגבות כל התשלום מאחד מהם, אני פונה לשני לגבות את התשלום. זה שיטת רבי נתן. וכאן רבי אלעזר אומר שאם הוא נתקל בקרקע שממנו הוא לא יכול לגבות כי אין בעלות על הקרקע, בקרקע עולם, הוא, והשבירה הייתה על האבן שיש לו בעלים, אתה לא יכול לגבות. אז הגישה הזאת הוא דלו כרבי נתן. ועכשיו איקה דיאמרי, אמר רבי אלעזר, לא תימה בנתקל באבן ונשאר באבן הוא דמחייב, אבל נתקל בקרקע ונשוף באבן פטור, אלא אפילו נתקל בקרקע ונשוף באבן חייב. הבעל האבן יפצה אותו, אותו עובר אורח. כמן, האפשרות כדי לקבל פיצוי ממי שהוא, זה כרבי נתן. כי מאחר שאני לא יכול לגבות מהקרקע, אין לו בעלים, אני פונה לבעל אבן לגבות. זה תואם לשיטת רבי נתן. עד כאן שיעורנו להיום.